של שטר חוב שנקרע בטרם נפרע, ומעשה שהיה כך היה: ראובן נתן הלוואה לשמעון 10,000 שקל, ושמעון כתב שטר חוב לראובן באמצעות עדים. כלומר, עדים כתבו: אנו חתמימתה פלוני ופלוני בתור עדים. ראינו כיצד ראובן נתן 10,000 שקל ביום כך וכך לשמעון, לפרעון, לאחר שנה מיום מתן ההלוואה. ואותו ראובן קיבל את השטר חוב לאחר שהעדים חתמו, ושטר חוב מתוארך, הכל כדת וכהלכה. קיפל את השטר חוב לכפלים ושם אותו בארנקו שעמוס לעייפה. והנה, ויהיה יום אחרי שכבר חלפה שנה, ורצה ראובן לבוא ולתבוע את פרעון השטר, מצא את השטר בארנק כשהוא קרוע שתי בערב במקום הכפלים. כלומר, הכפלים מקופלים, אבל מרוב שימוש, מרוב שאותו ארנק היה דחוס, אזי השטר נקרא שתי בערב. והשאלה היא, מה עושים במקרה כזה? א', היש תוקף לשטר גם כשהלווה מתעלם מכך? וכשאנחנו מדברים על הלווה, לפעמים זאת לא בעיה בין הלווה ובין המלווה, אלא פעמים זה בעיה גם עם היורשים, שהלווה כבר לא קיים בעולם, והיורשים אומרים: אנחנו לא יודעים על החוב הזה. ואם בדין יאמר שזה שטר בעל תוקף, אנחנו נפרע. אם לא בעל תוקף, אנחנו לא נפרע. כך שיש בעיה אמיתית. שנית, אם נניח יש תוקף בזכות הודעת הלווה, האם יש לאותו שטר כוח לתת למלווה לטרוף מנכסים שעובדים שמחר הלווה לאחרים, בגלל שבזמן הפרעון כבר לא היה לו ממה לפרוע, ואז זכאי המלווה לטרוף מנכסים שמחר הלווה מאז קבלת החוב? האם יש לו כוח כזה על די הודעת הלווה או לא? ובכן, ככלל, כל אמת שיש לנו עסק עם שטר שבולה, מתבלה, אזי אין עדים יכולים לתת לנו את התוקף שלו, אלא מהר צריך ללכת לבית הדין. בית הדין ודאי יסתייע בעדים, אבל צריך להיות כאן מעשה של בית דין, שבית דין כשלושה ישבו על העניין הזה. אומר רבנו בפרק 23 מהלכות בדין, מהלכות מלווה בלווה, הלכה י"ב: מי שבלה שטר חובו והרי הוא הולך להימחק, מעמיד עליו עדים ובא לבית דין, והן עושים לו קיום. אבל עדי השטר עצמן אין קודם לו שטר אחר, אף על פי שנמחק בפניהם, אבל באים לבית דין ובית דין עושים לו קיום. כלומר, קודם כל, אין דבר כזה שיבוא המלווה ויגיד לעדים: תראו איזה צרה צרורה, השטר נמחק בלה, כמו פקס ששולחים אותו באיזשהו נייר, אחרי כמה זמן כמעט כבר לא רואים את הכתב. אז אין דבר כזה שהעדים אומרים: כן כן, אנחנו זוכרים, הוא נתן לך את ההלוואה, איך קוראים, נתן לנו הלוואה והכל, ומיד מתנדבים לעשות לו שטר חדש. אין דבר כזה. צריך בית דין, וחקרת ודרשת היטב. לפעמים יש כל מיני תחמונים, כל מיני תעלולים, יש את האינטרס של המלווה, יש את האינטרס של הלווה, הרבה פעמים יש קנוניות. זה דבר שבית הדין מתעסק בו. בית הדין יעזר בעדים, אבל לא עדים כשני עדים, אלא לא עדים כשני עדים יטפלו בשטר, אלא עדים כשני עדים יבואו לבית דין, בית הדין יטפל בשטר הזה. עכשיו, כיצד מקיימים שטר זה? את השטר הזה הבלה, כותבים שטר אחר ואומרים אנו בית דין פלוני ופלוני ופלוני. הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו, וזמנו ביום פלוני, ופלוני ופלוני עדיו. כלומר, הם בעצם נותנים תוקף מחודש לשטר מיום ההלוואה. כלומר, המלווה לא מפסיד מהכוח שניתן לו לתרוף מלחסים שעובדים מיום מתן ההלוואה, אבל בתנאי שבית דין חוקרים את העדים ועושים קיום, ואם כתבו והוזקקנו לעדותם של עדים ונמצאת מכוונת, גובה בשטר זה שכתבו לו ואינו צריך קיום אחר. ואם לא כתבו כן, צריך להעביר ראיה על העדים הראשונים עד שתקיים עדותם. כל זה ביחס לשטר שבלה ונמחק. מה עם שטר חוב שנתקע? שטר חוב שנתקרע כאשר נמחק או נתשתש אם רשומו ניכר, כאשר נקרע, קרע בדין, הרי זה פסול. איזה הוא קרע בדין? שתיבע ערב. נסביר את הדברים. שטר חוב, ברגע שהוא נפרע, אז בית דין קוראים את השטר, שטר אשתי בערב. זה אחד הסימנים שהשטר כבר בטל מתוקפו והוא פרוע. אמנם נחלקו האמוראים מהו גדר של שטעק קרע של בית דין. רב יהודה בשם רב הוא אמר שהקרע של בית דין שמבטל את התוקף של השטר הוא דווקא קרע במקום התאריך הזמן ומקום התורף ומקום העדים. קרע כזה מבטל את התוקף של השטר. אביה אמר שתי בערב. אז כאן יש מחלוקת האם אביה חולק על רב יהודה בשם רב או מוסיף עליו. יש אומרים שהוא רק מוסיף, לא רק בקרע כזה שהוא על מקום התאריך ועל תורף השטר שזה עיקר השטר ועל העדים, אלא גם כשהקרע לא במקומות אלו, אלא אם הקרע הוא שתי בערב, מאחר והקרע של בית דין בדרך כלל הוא שתי בערב, זה הסימן שהשטר הוא פרוע ושאין לו תוקף. אבל כאמור, יש מחלוקת בין המפרשים אם אביה חולק על רב יהודה בשם רב או מוסיף על דבריו. בין כך ובין כך, אם אנו דנים בעניין שלנו, דהיינו בעניין של השטר הזה ששם אותו המלווה בתוך ארנקו כשהוא מקופל, ואז הוא בא ורואה קרשתי בערב במקום הכפלים, האם יש לו רווח והצלה, או שמה נוכל לומר בלשון הסלנג אכל אותה בגדול. כלומר, מסכן, סדר את עצמו, לא ידע איך להחסן ולשמור מסמך חשוב כזה. כבדרך אגב כבר יאמר כעד מאמר מוסגר, אין לשמור מסמכים כאלה בדרך כזו, אלא היום במיוחד שיש לנו אפשרויות ברוך השם רובות, קח את המסמך, שים אותו בתוך שקית ניילון, אל תקפל אותו ושמור אותו כשהוא לא מקופל בתוך שקית ניילון. הבעיה רבותיי איננה רק בשטר חוב, אלא גם בשטר כתובה. הרשב"א דן בסימן בחלק א' בשו"ת הרשב"א חלק א' סימן תש"ח תש"ח שנת תש"ח מי שיכול לזכור, והוא דן בדבר כתובה כזו שנקראה רק בני הזוג מודים שהם חיים בשלום ושהכתובה בסדר, זאת אומרת לא נפרעה הכתובה, ואז צריך לדעת מותר להם לחיות ביחד, אסור להם לחיות ביחד, כי הכתובה נקראה שתי בערב או נקראה לכל רוחבה, ממש לכל רוחבה, והוא פוסל שטר כזה. כלומר יש באמת מצבים קשים, צריך לדעת איך לשמר שטרות כאלה כדי שאנחנו לא נגיע למצב לא טוב. באמת בשולחן ערוך חושן משפט סימן נ"ב סעיף א', נאמר שטר שבא לפנינו קרוע, קרע בדין. מה זה קרע בדין? לא כמו שרבנו אמר שתי בערב, אלא והוא שקרוע במקום העדים והזמן והתורף. אבל שימו לב, או שקרוע שתי בערב פסול, כי הוא בדעה שהבאיה לא חולק על רבי יהודה אלא מוסיף על רבי יהודה בשם רב, ולכן הביא את שתי אפשרויות. ואם ניכר שנעשה בסכין, אפילו לא נקרע שתי בערב, פסול. נקרע לשניים, גרע תפה מקרע בדין ופסול. ובכן, אומר מרן, אם נקרע בסכין, אפילו לא שתי בערב, רואים שזה גזירה, ואין לך פסול יותר גדול מכך. או אם נקרע בכל רוחבו, מהתחלה עד הסוף, גם לא שתי בערב, הלך השולחן ערוך בעקבות הרשב"א שפסל. והשח והבח, איך קוראים, חלוקים בינם לבין עצמם, מה קורה אם באמת היה קרע שתי בערב במקום עדים, במקום תאריך וכו', או אפילו שלא במקום תאריך, כתוצאה מהכפלים. השח מחמיר בדבר הזה ופוסל. ואילו הבח אומר, לא, גם המאירי על בבא בתרא קופסה מחט בעצם נותן לבית הדין את המרחב של שיקול דעת, והוא אומר, אם בית הדין מזהה שהקרע הזה היה מאליו, אפילו שתי בערב יכשיר את השטר. ואם הוא מזהה שהקרע הזה מכוון, גם בשתי בערב, גם אם לא בשתי בערב, וגם אם לא במקום עדים, וגם אם לא במקום תאריך ולא מטורף, בית הדין יפסול. כלומר, בית הדין יש לו את מרחב התמרון כדי לקבוע אם השאר הזה כשר או לא כשר. כי אם הלווה יודע, זה עוד לא אומר שבאמת ההודעה נכונה. יכול להיות שהמלווה פרע ללווה, ועכשיו הלווה מתחרט שהוא מחר, הלווה יודע למלווה שהוא עדיין לא פרע, יכול להיות שהוא יודע לו שעדיין לא פרע, למרות שבאמת בפועל הוא פרע, כי הלווה מתחרט שהוא מחר את הקרקע שלו למישהו, ואז הוא יתחזה כמי שאין לו לפרוע, ויאמר, נכון, אני עוד לא פרעתי את החוב. ילך המלווה אל הקונה שקנה את הקרקע מן הלווה אחרי מתן ההלוואה, ויתרוף ממנו נכסים המשועבדים, ויתחלקו ביניהם ברווחים. הקרקע תחזור ללווה, והלווה ייתן לו מחצית הכסף למלווה, זה מרוויח וזה מרוויח, ועשו קנוניה כנגד הצד ג'. לכן, בגלל המציאות הזו, אי אפשר כל כך כדבר פשוט מאליו להתבנות על הודעת הלווה, כי אנחנו רוצים לתת תוקף לשטר הן בשביל פירעון החוב, ואנחנו מנסים לתת תוקף לשטר גם בשביל לטרוף מנכסים שעובדים במידה ואין ללווה מה לפרוע. ולכן באמת המחלוקת הזו של הראשונים והאחרונים, אם קרע שתי בערב כתוצאה מכך שהשטר הוא בלוי, אם יש לו תוקף או אין לו תוקף, היא מחלוקת קשה למדי. רבנו לכאורה לא חילק, ואז בשקרע שתי בערב לכאורה אפילו מתוך שהוא בלוי הוא כבר פסול. אבל כאמור, יש דעות אחרונים בעניין הזה. קשה לנו כעת לומר מה באמת תהיה הדעה לפי רבנו, כשם שגם קשה לבוא לומר לפי האחרונים, כיוון שיש מחלוקת אצל האחרונים, ואצל האחרונים כשיש מחלוקת בענייני ממונות, יכול המחזיק לומר קימלי. השאלה כאן, מי הוא הגדר של המחזיק לענייני הנכסים המשעובדים? הוא גדר המחזיק, לא יוכלו לטרוף מנכסים שעובדים. לעניין הפרעון החוב, הרי יד בעל השטר על התחתונה, כי הוא רוצה להוציא כסף מיד הלווה. לכן הדברים מאוד קשים לפתרון. נראים הדברים שאם הלווה יודע, אם אין אנו מדברים בפרעון בטריפת נכסים שעובדים, אלא רק בגדר של פרעון החוב, נראים הדברים הודעת בעל דין כמה עדים דמי, בבית הדין יחייבו את הלווה לפרוע, וישחזרו לו שטר לפחות בשביל פרעון החוב, גם אם לא בשביל טריפת נכסים משעובדים, בגלל החששות שלנו שמא עשו קנוניה ביניהם. רבי חנניה בן עקשיא אמר שלום.